בהשלמה של הנקודה הזאת, ואחר כך בהתחלה של הדיבור שלו, מדרגה של התפעלות אלוקית, עובדי השם בנשמתם. מקודם הוא דיבר על כמה מדרגות. מדרגה אחת הייתה חיצונית, אחר כך הייתה מדרגה של איזושהי כוונה לשם שמיים, מחשבה קרה, קבלת עול, אבל בלי בעצם איזו השתוררות. מדרגה יותר גבוהה שקורא לזה כוונה טובה או מחשבה טובה, מחשבה טובה יותר, שזה שזה כבר עושה איזו התעוררות במוח, אבל לא מגיע ללב, רק בתעלומות הלב. ועוד מדרגה שזה כבר מגיע ללב, למדרגה הזאת הוא קורא פולחנה דרחימותה. ואחר כך עוד מדרגה, שזה לא רק מגיע ללב, אלא זה כבר באופן שההתפעלות של הלב בלועה בהשגה השכלית. הוא אומר שיש הבדל גדול, שהמדרגה שזה מגיע ללב, זה מדרגה שקשורה להרבה עבודה, ואז לוקחים איזה תמצית, איזה בחן, מתוך כל מה שהשיגו, וזה מעורר איזו התרגשות, אבל דווקא ההתרגשות היא כאילו קצת מקצרת את הרוחב ההתבוננות. ואם אלה זה גם קצר, זה גם זמני. המדרגה שאחרה זה כאילו מתמיד ולא הפסק. קרה מתרחבת ומתרחבת וההתפעלות בלועה בה. יש פה איזה משפט, תראו בעמוד צדיק א' בהערות. אצל רבי הלל. לא נתחיל מבין. ולכן הוא מדבר על ההשגה הזאת, על הכוונה שזה מגיע גם ללב, והלב והמוח מחוברים. ולכן תכף בעת תרדתו בעומק המושג, רואים? במהדורת תנינה. נולד אצלו התפעלות ברשפי יפש ושלבת עד שבטלה וכלולה בהשגה המקיפה, ונקרא בחינה זו שלבת יא ונקרא דחילו רוחים ושכליים, שאינם נבדלים מעצם ההתבוננות, ולכן אינם מבלבלים מההשגה, רק עד רבה מחזקים את ההשגה, כמאמר כל מעורר הכוונה, וזה בחינת הדיבור בכל הבא מצד בחינת שלבת יא הנ"ל. וגם עוד יתרון מעלה יש בחינת דחילו רוחים הנ"ל במה שאין בהם נפילה לעולם. וגם אין צריך להגיעה כלל. לעומת מה שהוא דיבר על המדרגות הקודמות, שזה פולחן, זה עבודה גדולה. עבודת הגיעת נפש והגיעת בשר, הוא גם הזכיר למעלה אורות עבודים. פה זה בלי הגיעה. נמען איזה מרחק כבוד. כנראה שזה נהור התתה, קר התאדיר לנהור העילה. מכן אלוקים על דום אלך. פסוק שאנחנו רואים, אם זה מדהים, הפרק שורים במלחמה, הוא מתחיל באלוקים על דום אלך, שזה המדרגה הזאת, אבל גם הפסוק האחרון, וידעו כי אתה שמך השם לבדך עליון לכל הארץ, אני שרים את זה לפעמים, וידעו וידעו, ואתה לא זוכר שזה אחרי ששיתם הוא כגלגל, כקש לפני רוח, כיש תפאר יער, אז יש את ההתרומות הזאת של וידעו כי אתה שמך השם לבדך עליון לכל הארץ. אז זה אלוקים על דום אלך, ברור כעניין תפילה דה שבת שנקרא ישראל שיר אל. ופה באמת יש הפניה. באמת ראיתי, וחשבתי שכדאי לראות את זה. ככה מאוד שמחתי מה שכתוב כאן. זה ממש ככה חיבור של איזושהי המחשה גם של ה... זה מהברכות של בלעם, להביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אני העתקתי, מעמוד קודם זה מתחיל, העתקתי ככה את השורה, בכתב יד חלש אולי. את המשפט הראשון. ולא ראה עמל בישראל, פירוש, לזה מעלה יתרה בבחינת ישראל מה שאינו בבחינת יעקב. דהילו בבחינת יעקב לא הביט האבן כנל, אבל יגיעה ימצא בו, שיעקב הוא בחינת עבדי, והעבודה עניין עמל ויגיעה, נהייתה פחה לסתרה אחה, אולי פחה חשוכה, מחולו על ידי התפילה והמצוות כנל. והיינו בכל ששת ימי המעשה, כמו שכתוב ששת ימים תעבוד, והיינו כמו על דרך משל המלאכות גשמיים, החורש והזורע והקוצר וכו', ככה בעבודת השם בתפילה, בכל ששת ימי המעשה, צריך להיות בחינת עבודה זו, בהגיעת הנפש, בהגיעת בשר, להוליד, להתבונן בגדולת השם, ולהוליד אהבה ויראה להשם, ולהוציא מליבו הרצונות זרות לנפש הבהמית, עד שיהיה לו רצון אחד לאביו שבשמיים, שכל זו על ידי מלחמה גדולה עם היצר. כמו שאמרו בזוהר, שעת צלותה, שעת קרבה. כן, אז זה באמת המדרגה של יעקב, של עבדי יעקב, וזה מאוד מזכיר לנו, כמו שהוא פה מפנה, את הפולחנה דרחימותא, שאתה על ידי ההתבוננות מנסה לעורר את הלב, לפעמים אפילו זה אולי לא ממש ממש מעורר, אלא רק בתעלומות לב, ולפעמים זה מצליח, אבל זה עם הרבה מאוד עבודה. זה העבודה של ששת ימי המעשה, זה העבודה של בחינת יעקב, עבדי, בחינת עבד. הוא אומר, ועל דרך שאמרו בספרי פרשת עקב, סמוך לפלטין שלך לא כבשת ואתה הולך ומחבש. וכך, אם לא פעל להפך מידותיו הרעות, להמשיך גילוי אלוקות בקרבו, על ידי התפילה, איך יוכל להמשיך גילוי אלוקות בעולם? אני יפה המשל הזה, כן? מה שאומרים לדוד, שקודם כל צריך לכבוש את ירושלים, רק אחרי זה, כאילו את פנים הארץ, רק אחרי זה לכבוש את דמשק. אז קודם כל תתקן את עצמך, אחרי זה תתקן את העולם. על כן צריך תחילה לכבוש גופו ונפשו הבאמית על ידי התפילה, כי מאמרם ז"ל, לעולם יראה האדם עצמו כאילו קדוש שורה בתוך מאב, שנאמר בקרבך קדוש. ולכן צריך עמל וגיעות נפש כדי שיוכל להיות גילוי אלוקות בנפש. ואחר כך ימשיך גילוי אלוקות בעולם. ומזה הטעם אסור לאכול קודם התפילה. שעד עדיין הנשמה באפו. ואיך יוכל לברר המאכל ולהעלותו עד אחר התפילה. שאז מתפשטת הנשמה בכל הגוף. ועל ידי זה יוכל אחר כך להעלות המאכל ולברר הטוב מן הרע. ונקרא אכילה גם כמלחמה. כמו שכתוב בזוהר, על פום חרבה יאכל נעמה. והיום ילחם עם העצר שלא יהיה אכילה בתאווה. רק לשם שמיים. ועל ידי זה מברר הטוב. וכו'. אז קודם כל תתקן את עצמך בתפילה, ואז תכבוש את דמשק שזה לא יכול, כן? לפי זה. תתקן את העולם. אוכלים או לא? אוכלים? אולי אומרים ברכות לפני כן? נכון, יש את התקולות, כמו שבהלכה. וגם אומרים שאם זה לצורך, אז בעצם... כמו שאומרים שני עניינים, א', שאם אדם מרגיש חולשה, אז הוא יכול לאכול, רק עדיף שיגיד ברכות, מזמור של חנוכת הבית נוהגים להגיד. אבל גם יש סתם, שאם אדם מרגיש שזה מחזק אותו לתפילה, יכול לאכול, וזה משמע אפילו בלי להגיד משהו. ידוע הסיפור על הרב צבידה, מה? שהיה שותה כוס תה לפני התפילה כל יום, כי הרב זצ"ל ציווה אותו, שישתה כל יום בבוקר כוס תה. כי אז מגלל מצוות כיבוד, לפני התפילה אפילו, תפילה בריאות שלו. וזה הוא קיים בהקשנות ובהתמדה בגלל שזה היה מצוות אביו. ולפעמים זה היה הדבר היחידי שהוא אכל ביום מסוים. רק בגלל, כלומר, למלא שאבא שלו היה אומר לו את זה, הכוס תה לפני התפילה היה מקפיד. אז אם זה לחזק. אני אומר ככה בזהירות, אבל איזו תחושה, שהרי זה אדמור הזקן, נקודת תורה. ואנחנו בדרך כלל עכשיו לומדים את האדמור האמצעי. אני חושב שסיפרתי לכם קצת מה שאומרים, שקונטוס ההתפעלות, בכלל הדברים של האדמור האמצעי יותר מתאימים למתבוננים. אנשי השכלה, השכלה לא של מערב אירופה, כן, אבל אנשי השכלה באלוקות. שבדור שלנו זה לאו כל מוח הסבילדה, כי צריך יותר לשון שלי לדבר אל הלב, ולכן דווקא הלכת לאדמור הזקן. עכשיו אני קצת התפלטתי מהניסוח הזה, כי אדמור הזקן הוא גם מאוד, גם מתניה וגם בליקוטי תורת עוז, זה מאוד, מאוד מושכל. זה מאוד, החוכמה מאוד ניכרת בדברים שלו. כלומר, זה לא, הוא לא, זה לא סתם ככה, אומר חיזוקים, כן, זה, אבל אני חושב, קצת מרגיש את זה עכשיו, פשוט תוך כדי קריאה, כאילו אדמור הזקן, הוא נשמע, ולפעמים אדם זוכה לזה, לפעמים בדיבור בסוגיה, בדיבור עם אחרים, כאילו הוא מדבר משם. הוא נמצא בתוך העניין הזה, וממנו הוא מדבר. לכן גם המעבר שלו לפעמים מעניין לעניין אחר, שאולי אדם אחר לא היה מצפה שעכשיו בדיוק יגיע לשם. כי הוא שורה שם, אז הוא מתרחב, מתרחב. ויכול להיות שיחסית, כמובן, כל בדקויות, שאצל אדמור האמצעי זה יותר, כאילו התבוננות כבר, זה יותר מין מה שקוראים להם מודעות. זה מאוד בולש, לכן גם הנתקוס, אז כל הקונטרס הזה זה מין התבוננות עצמית קצת. אז אולי לכן זה יותר התבוננות. יש כאילו סוג של חוכמה שנאמרת, אבל מתוך שאדם שרוי שם. אז זה נכון שזה לא טעם התלהבות, אבל זה גם, זה בסופו של דבר מאוד מעורר את הלב, כי זה מאוד מאוד חי. מובן? כאילו. זה קצת הרגושה כזו. וכל זה הוא עבודה בששת ימי המעשה. וזהו בחינת יעקב, עבדי. שהעבודה זו עמל והגיעה כנעל, כמו בחינת התקף ים, וזה בחינת עובד אלוקים, כמו שכתוב בבינונים, כן, מתניה, חלק א', פרק ת' ו'. ואני מדגיש, זה כולל התפעלות, זה כולל שתי המדרגות האלה, גם של, קו, של מחשבה טובה, וגם של, גם כשזה מגיע ללב. אבל עדיין זה באופן של עבודה. אבל בשבת, מבחינת בשענותו את עמו לפני אבימלך, בשענותו את עמו ויגרשו וילך, תהתהפך חשוך לנאורה, עד שהוא בחינת מנוחה, ונמצא בו עמל כלל, כמו שכתוב, כי בו שבת. וזהו, ויגרשו כנראה את היצר, נכון? בפשט, אבימלך גירש את דוד. אבל אולי זה אותו דבר, כן? גירש אותו, אז אם יתהלל אבימלך שהוא גירש את דוד, אנחנו נדע שבעצם דוד גירש את אבימלך, כן? כאילו, נפטר ממנו. כן, נדע בך חשוך על הניורה, שהוא בחינת מנוחה, בין אם יצא בו עמל כלל, כמו שכתוב, כי בו שבת. וזהו בחינת ישראל, שיר אל. שהוא השירה של בחינת אל דכתיב חסד אל כל היום. והיינו שתפילה דה שבת הוא התענוג מגדולת השם, שמתענגים ישראל בתפילה על ידי ההתבוננות וההשגה בגדולת השם. כמו שכתוב, תאמו וראו כי טוב השם, הוא כתיב, שמח ישראל בעושיו. אז תפילה בשבת זה תפילה של תענוג. ביום חול זה עבודה, שבת זה תענוג. אתה אולי אשתף אתכם בהרגשה שישיבת רמת גן יחסית התפילה של שבת בבוקר. היא ארוכה. כלומר, בערב היא ארוכה, זה מובן, כי שרים קרליבך, וגם קצת רוקדים מזמור לדוד, וזה, אז זה יוצא סתם ארוך, אבל בבוקר אין, לא שרים זה, אבל בכל אופן התפילה היא די ארוכה. הרבה פעמים אתה בסוף, אולי כולל קצת שבת שלום, וככה כמה דיבורים קצרים, אתה כמעט מגיע לחצות, כן, בחורף נגיד. אבל אז היו זמנים שזה היה לי קשה קצת, כמו תפילת שבת. בערב יש אווירה, יש תרומות, גם התחלה כזה, יש שרנות גם. ביום זה היה, כאילו אפילו מהמסע, מטייפים, לא מספר ככה, תחושות. ובמשך הזמן, לא יודע בדיוק מה, אולי גם זה קשור לזה שלך, זאת אומרת, מדרש חדש, יש סתם יותר הרגשה של זה. אבל במשך הזמן, אני חושב שגם פשוט למדתי, להעריך את הזמן, יש לך שעתיים, שלוש פנויות. כמו, ליהנות מהפניות שיש כאן. כתפילה שהיא קצת יותר מהירה, לפעמים לא מפנה לך את המקום, את הזמן, להתבונן וזה. אומר, מהירה פה יחסיק, יש הרבה מדרגות בזה. והפניות הזאת, שאתה לא לוקח אותה בלחץ, אתה לא, גם סופ, לא סופר את הזמן, אתה אומר, יש לי כל כך הרבה מה להתפלל, כל כך מה להתבונן, כל כך הרבה מה ל... זה איזשהו שעה, כמו שהקוזרי אומר, גרעין הזמן ופריו. אז פתאום, מאוד למדתי להעריך את זה, אפילו לפעמים בבוקר יש יותר התרוממות מאשר בערב. אני לא אלב את המחר. זה לא שכל השלוש שעות בחד הקטירה התקטע או לא, הלוואי. אבל כאילו, יש יותר את ה... זה בטח גם במידה גדולה. פה נגיד, אפילו המשמעות הזאת, שאם אתה בא לפסוקי דזמרה בנחת, אפילו קצת לפני, ואז אפשר להגיד בריחות וכו'. לפעמים זה שלושת רבעי שעה אולי. יש גם פה אולי, לא... זה כאילו זה... תענוג על השם, תענג על השם. האם יש כתב פרשת חוקת וכו'. ולכן לא ראה עמל בישראל. כי אין העבודה בבחינת עמל כלל. רק להתענג על השם וקראת על השבת עונג. מטעם לזה שאין צריך בשבת לבחינת עמל והגיעה נעד. שבחול... אני חושב, זה שמכוונים את הראש ל, לא לעמל, אלא למנוחה, לדעתי זה לפעמים מה שגורם שעבודת השם תהיה, לפעמים זה אפילו שאלה של להיות או לא להיות. כי אם אתה מחפש עמל, אז זה לא יוצא. אם אתה בא במקום כזה של מנוחה, אז אתה מתכוונן למה שצריך להיות בשבת. אולי ביום חול זה שונה, שביום חול אם אתה מחפש מנוחה, למה לא צריך עצבנות, כן? אבל אם אתה מחפש מנוחה, אז כמו בשבת, אז זה לא מתאים, זה זמן אחר עכשיו. ודווקא עמל כן. עכשיו שאני אומר, עמל, מושגים שלנו, אנחנו מפחדים את המין, עמל, לא יכול, עצבנות, לא רוצים. אבל הכל הריכוז, כאילו יותר תנועה של ככה, של התכוונות. בשבת יכול להיות אפילו יותר תנועה של ספיגה, של קבלה, של... השתהות בתוך הדברים, עיכול. אז הוא אומר, ואתם בזה שאין צריך בשבת לבחינת עמל והגיעה הנעל שבחול, לבחינת עמל והגיעה הנעל שבחול, הוא, כי הנה שבת, אותי יהיה תשיב. והיינו שבחול הוא בחינת ירידת החיות, רגליה יורדות וכו'. והיינו ששם אלוקים הוא מסתיר וכו'. כאן יודע בעניין שמש הוא מגן. לכן צריך להיות הצעקה בתפילה לצאת מן ההסתר. וזהו פירוש עובד אלוקים. לתקן ההסתר והאלם, הנמשך משם אלוקים, שלא יהיו מסתיר ומעלים. נחבר את זה מה שכתוב אצלנו, שאפילו כשיש התעוררות של הרגש, אבל היא בצמצום. המדרגה הפחות שלמה, זה הבחן, זה הקיצור, כי זה יורד למדרגה של נפש בהמית, נפש טבעית. עצם הירידה אולי אפילו משכל למידות, זה כבר צמצום. והעבודה, איך את הצמצום הזה בכל אופן נחבר. אבל בשבת כתיב ויחל אלוקים. פשט זה חריף, הפירוש הזה, כן? פירוש שקלטה בחינת ומדרגת מידת הצמצום והסתר זה שם אלוקים. נמשך התגלות שם הוויה. שבת להוויה, כמו שכתוב במקום אחר. לא מתחיל, באתי לגני. וזהו שבת, אותיות השב, עליות העולמות. לכך נקרא שיר אל, ולא שיר אלוקים, כי יוצאים מבחינת ההסתר. זה נצא, מגובלים, זה מופיע בצמח צדק גם, ששם אל זה בחסד. שם אלוקים זה גבורה, דין. ולכן שיר אל. אגב, באותו אופן הרי אומרים, אל תתענג על הוויה. אז גם אומרים יותר מ... זה באמת, דרך כלל זה פשט הוא... אפשר להידבק בו יותר. אבל זה תלוי, הרי אם מדברים... צמח צדק בדרך מצוותיך, בשופר מצוות התפילה, מעריך בזה מאוד. שיש צד שכל השמות של הקדוש ברוך הוא, זה הוא, זה כוונה אליו. נכון שאתה אומר כל מיני בחינות עכשיו, אבל בעצם, ודאי בעבודת התפילה, אתה לא מתכוון לאיזה ספירה, אתה מתכוון אליו. ומצד שני, אבל כל שם מביע גילוי מיוחד שלו. אז תלוי, אני חושב שהפירושים האלה זה שמתייחסים אל שם אלוקים כשם מסוים, לא כקדוש ברוך הוא, כן, כאילו. טוב, ולכן אין שייך צעקה בשבת, רק אדרבה, התענגות בהשם מן הגילוי שמתגלה בשבת. וזהו גם כן ממש ההפרש בין בחינת יעקב לבחינת ישראל. כמו שכתוב, לא יקרא שמך עוד יעקב כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים. אמרנו שמסתרר על שם אלוקי המסתיר, שלא יהיה מסתיר עוד, ויהיה גילוי שם הוויה. האמת שקצת מפורש את הדבר הזה בתורה. פשוט וירא, נכון? וירא אל אברהם, יצחק וליעקב, שמי השם, לא נודעתי להם. רואים את הבחנת המדרגות הזאת. ויהיה גילוי שם הוויה בנו על ידי שכבר ניצח את אסתר הנפש הבהמית. וזה שכתוב השם אלוקיו עמו. עמו ממש, שבשבת מתגלה בנפשו בחינת אלוקות, בחינת גילוי ממש, מה שאין כן בכל. אין מתגלה אלוקות בנפשו בחינת גילוי, כי אם הוא צועק מנקודת לבבו להשם, ורוצה שיתגלה בו בבחינת גילוי. אבל שבת הוא הגילוי ממש, וזה שכתוב השם אלוקיו עמו. אני חושב שיש פה לימוד מאוד חשוב, שאם בקונטרס הזה, ובוודאי גם במקומות אחרים, משמע שזה מדרגות של נשמות, פה כתוב במאמר בליקוטי תורה, שאצל כל אדם יש בחינה כזאת, גם של זה וגם של זה, וזה תלוי אם מדובר על חול או על שבת. שכל אדם יחסית, כנראה, כל אדם לפי מדרגתו, אז בשבת זה מקום של לא רק רצון שיתגלה, לא רק את המשפט הנפלא שראינו פעם שעברה, שאדם אומר שאם לא זכיתי להרגיש, לעורר את ליבי, אז לפחות אעשה משכן משכינתו יתברך בבשור מרע ועשה טוב. אז לא זכיתי לזה, אומר זה שייך ליום חול. שבת, כל אחד זוכה באיזה מידה, זה הנשמה. נגלה אלוקות בנפשו, נשמה יתרה. ואין מה שכתוב בפרשת יצווה, נמרום תחיל זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך וכו'. עניין בית המדרגות, בחינת פנים ובחינת החור, שיש בה קדושה. וזהו עניין בית הבחינות די ישראל ויעקב. ובחינת החור, כלומר לפי זה ישראל זה פנים ויעקב זה החור. האמת זה פשט. יעקב זה עקב. נכון, זה החור. ישראל זה שרית האם, כי ראיתי אלוקים פנים אין פנים, תנתן נפשי. מבחינת החוד הקדושה עומד נגדו בחינת עמלק, מה שאין כן בחינת פנים. ועיני עמלק, ראשיתו הוא בחינת עמל. לכן בישראל די כנאמר, ולא ראה עמל בישראל. מה שאין כן בבחינת יעקב, כיוון שיעקב הוא עדיין בחינת עבודה והגיעה לקדושה, על כן עומד לנגדו העמל. ולעומת זה שמבחינת עמלק. אלא שלא יוכל לו כי מלחמה להשם בעמלק. אין שם. אך אי אפשר להגיע לבחינת ישראל שבחינת שבת, אם לא על ידי קדימת בחינת יעקב שעבודה דחול. על דרך, מי שתרח בערב שבת דווקא, אז יאכל בשבת. ולכן הקורא לישראל יעקב אינו עובר בעשה, כמו הקורא לאברהם אברהם. משום זה לא נעקר שם יעקב לגמרי מישראל, דעת ריקרא, מקראו יעקב. והיינו מטעם הנ"ל שאפשר להגיע לבחינת ישראל, אלא על ידי קדימת בחינת יעקב. כי מתחילה צריך להיות עסק הבירורים שבכל לתקן ההסתר, שזו עבודת בחינת יעקב. ואחר כך יאכל בשבת, נראתה מעלה להתענג על השם, שתום מקום אחר. בשבת מלאכת ברירה אסורה. לא עושים את עבודת הבירורים, אלא הכל מתעלם. זהו מה שאומרים במוצאי שבת, אל תירא עבדי יעקב. כי בשבת אנחנו בבחינת ישראל, שאין צריך לבחינת עבודה והגיעה לברר בירורים. כי בורר אסור. הקנו אז בבחינת בן, בני למקום, מעין זוהר. ואחר כך במוצאי שבת, שמסתלקת הנשמה יתרה, צריך לחזור ולרד, להיות בבחינת יעקב עבדי, בכל ששת ימי המעשה, ברר בירורים, מבריאה, יצירה, עשייה וכו'. לכן אומר, אל תירא עבדי יעקב, וכו', ונרד שם. ובזה נותנים כוח ועוז, כאילו גם ליעקב. מירידת צורך עלייה, בשבת שאחר כך. לכן בכל יום יש מעין שבת בקריאת שמע בתפילה שאומרים שמע ישראל וכו'. כן, שאני דפשת, למה אומרים אל תירא עבדי יעקב? לכן מתחבר לי גם שמה שכתוב בפרשה בויגש, שיעקב יורד, הקדוש ברוך הוא אומר לו אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי מלכה גם עלו. שזה בחינת יעקב. זה טיפה דיוק, זה דיוק פשוט שכתוב וישא ישראל, כתוב ישראל את כל אשר לו וישא באר שבע, ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק, ואז כתוב שהוא רואה בחלום שקדוש ברוך הוא אומר לו אל תירא, ואז בבוקר שהוא מתעורר כתוב וישאו בני ישראל את יעקב אביהם. קודם הוא היה נקרא ישראל והוא נוסע, הוא כאילו מוביל את כולם. אחרי החלום שאומרים לו תשמע מתחילה הגלות עכשיו, אומרים לו אל תירא, בסדר, יש שם ידה לצורך עלייה וכו', אבל סוף סוף מספרים לו שיש גלות. וישאו בני ישראל את יעקב אביהם. כאילו, אצלהם יש את הכוח, כי הם אולי כבר יותר... אצלהם אין יעקב, אין בני יעקב. זה הכוונה. כאילו, כשהם עם, אז גם בגלות הם ישראל. והם גם, כבני ישראל, זה הם אלה שיגאלו. יש בחינה, כאילו... גם המעבר שם, מי שמתבונן, רואים את זה בפסוק, איכשהו פתאום... אני נראה גם את הפסקה הבאה. מתרועת מלך בו. המשך דברי המרכה שם. הנה, פירוש תרועת, יש שני פירושים. אחד, לשון שבירה ופירו, כמו תרועם בשבט ברזל. הנה, כבר עוד פסוק, כמו אותו מזמור בתהילים. אנחנו רואים היום. והבית לשון חיבה ורעות. זה פרש רשי בחומש, כאן, שני ממץ. נהנה יש להבין, זה פעם מצינו דכתיב מלך במשפט ימיד ארץ, ודינה דמלכות לדינה שהוא בחינת גבורות. ופעם כתיב באור פני מלך חיים, אנפוי דמלכה נעירים, מבחינות חסדים. כאילו, מה זה מלך? מלך זה בעל הכוח, בעל השררה, שופט, מיירה את כולם. או מלך זה אבא של כולם. שדואג לכולם, שאחראי על כולם. אחרי העניין הוא דייש בית בחינת במידת מלח, כמו שכתוב בזוהר פרשת ויחי. קדמלכה יתיב על קורסאי יקרה מלך הילה, וכאן נחית לעבדו עם מלך זוטה יקרה. שבמות החול שמתלבש בפרי היצירה עשייה, מלך זוטה יקרה. ירידה זו על ידי גבורות וצמצומים, כמו שכתוב, כבוד מלכותך יאמרו ובתך ידברו, כמו שכתוב במקום אחר. ואז היה במשפט יהיה מדינת המלכותה. מה שאין כן בשבת, ובחינת קדייטיב על קורסאיה. כמו שכתוב בזוהר פרשת אומן, ושבת הוא עליית העולמות. ובחינת מדד מלכותו עולה ומתייחדת בשורשה, מבחינת הצילות. כתוב שם, בלילה אשר שבת מכל המעשים, היום השמיני נתעלה וישב על כיסא כבודו. נתעלה וישב. עולה ומתייחדת בשורשה מבחינת הצילות, ועל זה נאמר באור פני מלך. מענפה נעירין בעיני רוילה, נכון מה שאומרים. על ידי התגלות עונג היום מבחינת רב, עד לכל רעמין שמתגלה בשבת במידת מלכותו. וזהו תרועת מלך בו לשון ראות וחיבה. נקרא בחינת ישראל שבחינת שבת. שעד השב אלוקה עמו ממש ומתענג על השם. ונמשך בחינת תרועת מלך בו, היינו גילוי בחינת ראות וחיבה, מבחינת רב עד לכל רעבין, שנמשך במידת מלכות שהיא כנסת ישראל. גם על ידי זה נמתקים, כל הדינים וגבורות הנמשכים מבחינת דינה דמלכותה בששת ימי המעשה, מחמת התגלות רבה דכל רעבין, כמו שכתוב בזוהר התרומה שם, וכל דינים מתעברים מנה. כן, הזוהר של כגבנה. וזהו תרועת מלך בו, כפירוש הראשון, לשון שבירה או פירור, דיינו שמתפררים הגבורות. וזהו מתוקן, כמו שכתוב, אתה פוררת בו עוזך ים. כידוע גם כמיין כוונת התרועה בתקיעת שופר בראש השנה, שהיא לפרר גבורות עיונות ליצחק. התרועה ופירור זהו על ידי התגלות בחינת רבה דקול רבי, שהוא עניין ראות וחיבה. נמצא שני בית הפירושים עולים בקנה אחד. כן, אז יש פה ישראל ויעקב, עבד ובן, בחינת פנים ובחינת אחור. חסד ודין, או כאילו כמה מושגים שמתבהרים. והמדרגה של ישראל, זה המדרגה, ההתפעלות הגבוהה יותר, שאין הפסקה, שאין עמל, שזה באחדות, שאין קיצור של ההשגה כשהיא חודרת ללב, אלא הלב כולו בלוע בתוך ההשגה, ולכן היא מתרחב ומתרחב. טוב, זה ככה לא השלמנו, אבל משהו על מה שכבר דיברנו, ונפתח, נתחיל קצת את הגימל. עמוד קוף גימל. מכל החמש מדרגות שדיברנו, שאתם מבינים שזה גוואלדי גם מדרגות, זה הכל רק, זה הכל בתוך עובדי השם בגופם. וזה מזכיר, שסיפרתי את זה פעם, שפעם הסכימו, ככה משהו מאוד יפה ומעניין, חנן פורת ורב יצחק לעשות, זה היה סביב ככה דיונים מאוד ככה טעונים על, אני חושב, על היחס לערבים ומאיפה מוסרי, מה מוסרי, מה לא מוסרי. כתוב, ישבו שם בקבר יוסף, וחנן פורת בא ונתן ככה הרצאה ארוכה, הסביר את כל מה שהוא חושב וגם מה שהוא מבקר בדרך של רב יצחק. ואחרי זה הרב יצחק היה צריך לענות. והיה מתוך הסכמה, בכבוד גדול. האמת שאולי אני מערבב שני סיפורים. היה פעם אחת שהוא בא ונתן שיעור, אפילו לא יודע אם בקשר לוויכוח. צריך לשאול את העדים בדבר. בכל מקום, אחרי שהוא נתן הסברה ארוכה על כל האני מאמין שלו וכל הזה, חנן. אז הרב יצחק אמר, טוב, כל מה שחנן אומר זה הכל בהי האחרונה של השם. לקדוש ברוך הוא. זה הכל בתוך חי האחרונה. אבל צריך, כן, אני אסביר את הנוספות. טוב. באמת, אחרי שבהתחלה, שמעתי את זה בשטחיות, זה כאילו טוב, כאילו זה ממקם, בסדר. אתה הכל לזה רק המדרגה הזאת. האמת היא, זה מחמאה גדולה מאוד. חי האחרונה, דיבלת. אך הנה, כל בחינת הם מדרגות הנ"ל, הכל הוא בנפש השכלית שנקרא הנפש הטבעית החיונית, שגם היא תסכים ותודה בהודעה. הוא אומר פה ככה בתמציתיות על את כל המדרגות, או בהערות, נפרט אותן. שגם היא תסכים ותודה בהודעה, זו מדרגה הראשונה שבקדושה, והתפעלות במוח, עוד מדרגה, והתפעלות בלב, עד גם בחינת כוונה ורצון פשוט. וממש כל החמש אומר אותן בתמצית. וכל זה נקרא עובד השם בגופו, ולא נקרא עובד השם בנשמתו. כבחינת הנשמה מצד עצמה, הרי היא כוח אלוקי ממש. וכל חמש מדרגות נרן חי שבה הכל בבחינת התפעלות אלוקות ממש. ולא התפעלות גופנית בכלל, רק שהיא מנובשת במוח ולב גשמי. ויבוא הערותיה, מתפשטותיה, גם ממוח ולב גשמי, גם כן מבחינת המדרגות. יותר תחתונה, מה שירגיש הלב התפעלות אלוקות של הנשמה הנ"ל. שזה הוא עוד לא מסביר. אפילו התחתונה של התפעלות אלוקות, של עבודת נשמה, זה כבר מדרגה. קודם כל רוצה להסביר, הוא תחילה. יש להבין היטב הדק, בעניין התפעלות אלוקות שמצד הנשמה, שזה עיקר המכוון ויסוד אמיתי בבחינת גילוי אלוקות באמת, שזו תכלית המכוון מדברי אלוקים חיים בהתבוננות, בו בחינת הדבקות הנעל שנקרא חיים עצמיים, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם חיים, וכן כי הוא חייך. דרך כלל, בעניין חלוקה כללית בין התפעלות אלוקות ממש, התפעלות חיי בשר. אני אומר, לפני שאני מפרט את המדרגות, מה היסוד של ההבחנה בין התפעלות חיי בשר להתפעלות חיי אלוקה או התפעלות אלוקות? או מה ההבדל בין עובדי השם בגופם לעובדי השם בנשמתם? ואני אומר, מה שצריך פה להסביר, כי עובדי השם בגופם זה גם, בדיוק כל מה שדיברנו, זה לא סתם. זה לא חיצוני, את החיצוני כבר שמנו עוד, כאילו לפני המדרגה הראשונה. פה זה גם השגת אלוקות, וזה גם משהו אמיתי. אז מה עוד יכול להיות יותר מזה, כן? ואני צריך לפרש ולבאר שיחה נאה זו. מיות שאנו רואים דבר אפלה ופלא בעניין שמיעת אוזן, בשכל אנושי, מדברי אלוקים חיים, שהתפעל השכל מאוד. ואי אפשר לומר, מצד שהשכל הזה עמוק יותר משאר שכל זולתו, אפשר יש כמה שכליים עמוקים ורחבים יותר. כן, שאדם שומע דברי אמונה, דברי אלוקים חיים, אנחנו שומע שמיעת אוזן בשכל אנושי, אני לא חושב שהוא מתכוון פה עכשיו להבחין עם שכל אנושי, שכל אלוקי, הוא מתכוון שזה לא שמיעה גשמית, זה שמיעת השכל. מילי ככה. שאדם שומע, צריך לא. דברי אלוקים חיים, מתפעל השכל מאוד. ואי אפשר לומר שמצד שהשכל הזה עמוק. עכשיו יש כמה שכלים עמוקים ורחבים יותר. מבחינת חוכמות, יש חוכמות גם כן מורכבות ועמוקות וזה. באמת גם עושים סוג מסוים של התפעלות, אבל זו התפעלות אחרת. אני חושב שכל אחד מכיר את זה. גם יכול להתרשם איזה מהלך חוכמתי מאוד זה. אבל זה לא אותו דבר כשאדם שומע איזה דברים מאוד נפלאים בענייני אלוקות. זו הרגשה אחרת, אתה נורא... אז אומר, מה עושה את זה? וגם איננו רואים בחוש שיש שכל איש שמתפעל ביותר בשמיעתו, ויש שאינו מתפעל כלל וכלל. יש הבדל בין אנשים, זה לא כולם אותו דבר. כמו שובר למעלה בעניין שמיעה מרחוק, שאין עניין שייך אליו כלל וכלל, וכשמתקבלת לו לדבר אמת, הרנישט, לא שומע, שמיעה מרחוק. ולכאורה, יש לתלות הסיבה בכישרון הלב, בעבודת השם, שזה יותר עובד בכישרון וכו'. מה יש הבדל בין אנשים? אז הוא כבר שלל את האפשרות שאדם מתפעל מהחלות השכלית, ואז גם לכאורה היה יכול להיות הבדל בין כישרון שכלי. מי שיש לו יותר כישרון, יותר ייהנה, ומי שפחות, פחות. וזה הוא אמר, זה לא. כשרואים שמתפעלים דווקא אם... לא, למרות שיש חוכמות אחרות, יותר אפילו רחבות, מתפעלים מזה יותר. עכשיו אולי סיבה אחרת, כישרון הלב. זה לא כישרון שכלי, כישרון הלב. עכשיו שכישרון הלב זה כאילו כמה אדם הלב שלו פתוח, כמה יש בו תמימות, כמה יש בו יראת שמיים. טבעית. אז גם בזה, זה גם כישרון. נגיד, תמיד אומרים, זה עבודה. זה גם כישרון. גם זו מתת אלוקים. הרב הזה הצהל אומר, שכמו שבאומות העולם יש, בעולם בכלל, באדם, באומות גם, יש גאונות. יש גאונים במתמטיקה, יש גאונים בפילוסופיה, יש גאונים אפילו בציור, יש גאונים במוזיקה. זאת אומרת, אצלנו יש גאונים בצדקות. זה גם גאונות. זה גם, זה כישרון. כישרון של צדקות. כשהרב מדבר על הכישרון הזה, יכול להיות שהוא כולל גם עוד דברים. אבל מה שכתוב פה כישרון הלב, זה כאילו אדם לפעמים יש לו... בפשטות יראת שמיים, יש לו תמימות, יש לו יראת שמיים, יש לו אהבת השם. ויש אדם פחות, הלב שלו פחות כזה. כמו שהייתי אומר, נגיד ביחסים בני בני אדם, יש אדם שיש לו אהבה, זה גם כישרון. הוא אוהב, הוא יודע לאהוב, הוא יודע לתקשר, יודע להביע, לא רק חיצונית, אלא פנימית גם. זה שוק של כישרון. אז יש מי שיש לו את הכישרון הזה בעבודת השם. אז אולי תגיד שזה מה שגורם לאחד להתפעל יותר מה שאני אומר, ואינו כן, שיכול להיות בליבו ירא אלוקים מתאים בעבודתו. ובזה אין לו חוש השמיעה כלל וכלל, כדוע בניסיון גמור. יש אנשים שיש להם לב מאוד נלבב ליראת שמיים, אבל דברי אלוקים חיים לא יעשו להם, לא ישפיעו עליהם. עכשיו, היה אפשר להגיד שטוב, אז פה חסר השכל. אפשר איתו ניתן, אולי יש צריך את השילוב שלהם. שאם יש גם שכל וגם לב, אז זה הכי ישפיע. אבל הוא אומר, זה לא. שכל זה לא נראה. ולב, אתה רואה שזה יכול להיות מאוד עם לב, אבל זה לא. אם כן, אי אפשר לומר שזה בא מכוח הנשמה בעצמה. שיש בה כוח אלוקי. והתפעלותה, התפעלות אלוקית, יקרה. דיינו מצד אלוקות בלבד. כן, משמיעתו, מבחינת אלוקות, התפעל הנפש האלוקית, התפעלות אלוקות מצד מקור חוצבה בלבד. כאילו הסיבה, אז למה אחד מתפעל יותר ואחד פחות? מה שורש נשמה שלו? זה עושה את ההבדל. זה עושה את ההבדל. ואני אומר, חלק מהדברים אפשר לראות בחוץ. נגיד, זה לא קשור לחוכמה, זה ודאי. יש אנשים שהם, דיינו, יש להם, נגיד, ידיעה מאוד טובה. ברפואה, יכול להיות בתחומים אחרים. וזה לא נוגע. זאת אומרת, אפילו יראת שמיים. יש יראת שמיים, אבל כאילו, דברים מהסוג הזה, זה לא משמעותי כל כך. חוכמה יש מאוד. מאוד מוכשרים. זה מוכר מאוד. וגם יש אנשים עם מירת שמיים עמוקה מאוד, וגם דברי אמונה עמוקים לא נצרכים להם, כאילו לא... זאת אומרת, הסיבות למה אדם יותר מתענג, אני נוסיף פה עוד אולי גורם, זה בעצם עד כמה הוא מרגיש שהוא צריך את זה. מה שעושה את העונג, את ההתפעלות, זה כמה זה ממלא לו צורך. אז אדם חכם, שיש לו אולי איזה צורך להחכים, ובלי זה הוא לא מרגיש שהוא יוצא לפועל, אבל הוא לא צריך דווקא את זה. כל חוכמה. ואדם שיש לו יראת שמיים, אז גם לא מרגיש שהוא צריך דווקא את זה. מספיק שיגידו... אבל שום משהו מתוך... אפשר לחלק בישיבה שיש כאלה שהם יותר עובדים, יש כאלה יותר משכילים. פעם אחת אמר לי שנתן לי איזו שיחה שודה שלישית, וזו שיחה שנהנו ממנה העובדים, כן? יותר, אני יודע... ופחות איזה מהלך ככה מאוד, זה יותר דברים ככה, אני יודע, מחממים את הלב. אז יכול להיות אדם עם לב גדול, אבל לא... למה? הוא כאילו לא צריך את זה. מספיק לו בשביל היראת שמיים שלו אפילו, בשביל קבלת עול. שמענו, שתיארנו את זה שאולי מדרגה של מחשבה קרה, במיוחד בעזרת ההערה, אבל יכול להיות שגם בן אדם שזה באמת ממלא אותו. כלומר, אולי הוא קצת, כשהוא רואה שיש מדרגות יותר גדולות, אז הוא, יהיה לו קצת צער, מרירות, על זה שהוא לא יותר. אבל בעצם, יש הצד שזה בעצם ממלא אותו, זה מספיק לו. הקבלת עול הזאת, התמסרות באופן מעשי, עוד הרבה פעמים אדם עובד אפילו, נהנה מגיע הכפה וכו', אז הוא ממלא מזה, לא חסר לו. הוא לא צמא, לא מרגיש שהוא לא יכול... להרוות את סימונו בלי שהוא ישמע איזה מאמר ככה. לא. מרגיש את ההתרומות באופן כללי, אבל לא... זה, אני חושב שזה מאוד בולט בעניין של נגלה ונסתר. שיש אנשים, גם אפילו תמידי חכמים, שיש כאלה שכמעט לא צריכים דברי אמונה. לא חסר להם. זה גם בתי מדרש, אבל אתה רואה שזה גם מופעים. לא... אפילו אמון בנגלה, לא חסר להם. יש גמרא. ודאי שיש יראת שמיים, ושהרב שך נגיד, הוא נתן שיחות, הוא גם לא עסק בזה נגיד בעריכות, אבל הוא נתן שיחות של חיזוק. אז אתה אומר, במין סברה ישרה כזאת, מסביר כמה הסברות מאוד יפות אפילו על האמונה, כמה דברים שבעצם, אפילו אני לא יודע אם הוא למד אותם, יכול להיות שהוא כן למד, הוא כן היה, זה מתחכם גאון, אבל יכול להיות שלא, הוא אמר את זה מליבו, ובעצם, אתה יודע, זה חלק כתוב פה, חלק כתוב שם וכו'. אבל כאילו בגדול, יש אנשים לא צריכים את זה, לא צריכים עריכות בזה. כשכבר ידברו על זה, אז יצא דברים טובים. אבל לא מעכב. בלי איזו סוגיה, חסר. אבל בלי זה, שם יש כאלה יאהבו אמונה. אז יאהבו איזה דברים של שכן, משהו כיוון של הרמב״ם, מהר"ל והרב יכול להיות באיזה מידה, קבלה נגיד, חסידות, לא, ההפך. רוצים משהו שמאוד בהיר, מאוד מובן, מאוד הגיוני. לא חסר להם הפנימיות, הנסתר. ובאופן שזה, זה באמת חילוקי נשמות, חילוקי נפשות. זה לא קשור לכישרון. לפעמים זה מחליש את הדעת, כי אתה רואה אדם מאוד מוכשר. מאוד מוכשר. וגם מאוד צדיק. ומה שאתה כל כך, זה... לא, מה... אפילו נראה לו, מה אתה... הייתי יכול לבוא מישהו להגיד על אדמו"ר האמצעי, מה כולה האריכות פה? יש ריבונו של עולם? יש. צריך להתפלל? צריך לקיים מצוות? נאמרנו. הוא לא יכול בלי זה. אז מה התשובה? שזה באמת הבדל של נשמות. המור האמצעי בעצמו נפגש עם רבי עקיבא איגר. יש תיאור מאוד יפה, זה מופיע בספר בית רבי. אז קודם כל, העצם היפה היה שהם נפגשו מאוד בכבוד, מאוד באהבה, כבר היה דור שני, שלישי, כבר היה כאילו אחרי התנגדות. רבי עקיבא איגר, בכלל, הוא אף פעם לא היה מסנגד לוחם. הוא היה מסנגד בשיטה, כלומר, הוא לא... הוא מחזיק מהשיטה, לא של החסידים, שיטה אחרת, אבל לא נלחם, לא... לא הוא, אני חושב, גם לא שאלו איזה רב ש... אז הוא מאוד שמח דווקא על הקשר ועל זה. האדמו"ר האמצעי אמר שהוא ישמח לשמוע ממנו דברי תורה, אבל הוא מבקש שלא יגיד פלפולים. אנא לא חילוק העדן. כאילו, אז אמר לו איזה משהו. הוא מספר עליו שהוא ענב כזה, רבי עקיבא, הוא הולך כזה עם הכובע שמות, כאילו, לא מלבושים ככה, פשוט כזה. אבל במקום זה, אז הוא אמר לו דרשה. ומה שיפה, שהוא הקשיב, רבי עקיבא איגר. אולי שעתיים, הוא אמר לו, נו, איפה הוא שמע? אמר לו, יש כוח. רבי עקיבא איגר. אז זה ההבדל הרבה פעמים, זה פשוט חילוקי נשמות. עכשיו, יש אחד שאולי הוא לא מגשים את מה שהוא צריך, אבל אתה רואה, יש אחד שהוא לא צריך. איפה נגיד יש פגם עם אדם מנוכר, עם אדם מזלזל, נגיד הוא כזה איש שנגלה, מזלזל בבעלי נסתר, או ההפך, שנסתר, מזלזל בבעלי נגלה. זה חיסרון. אבל אם הוא יודע, זה העניין שלי, זה המדרגה שלי. זה הבדל. זה נשמות מעולם האצילות, מעולם הבריאה, מעולם היצירה, מעולם העשייה. אבל תיבה לו, הרי יוצא לפי זה שאנשי למדנות, אז הם כאילו נגיד מעולם העשייה. אבל... לפעמים זה מתהפך גם, גם בחב"ד הרי מדברים שדווקא דברים שהם עובדים למעשה, שהם שורש מאוד עמוק וכו'. כלומר, זה לא... יש גם הרבה חילוקים, זה לא רק ארבע, זה כל אחד מתחלק לארבע וכן הלאה וכן הלאה. אבל ודאי ההבחנה הזאת שיש נשמות שונות, נפשות שונות, זה מה שעושה את ההבדל למה צמאים ועימד על למה מתענגים, זה ודאי. ובזה יש חילוקי מדרגות, יש שהם מבחינת נפש בלבד, על כן הוא התפעל כל כך, מבחינת רוח התפעל יותר וכו'.
רגע,
לא,
זה לא מדרגות כפי שהם מתקדמים
בקום
צחקים?
מה הכוונה מתקדמים?
גם כאילו מרורם את עצמם. בחמש מדרגות שעבדה שם בגופם, זה מדרגות שאדם כאילו רוכש גם עובד.
כן.
שהוא עובד על עצמו.
אבל תראה, שוב, זה שאלה, תראה, זה... זו שאלה טובה, היא גם מתקשרת למה שראינו עכשיו בליקוטי תורה, שזה לא שתי נשמות, זה אותו אחד ביום חול ובשבת. שאתה שואל גם על זה. הרי למעלה הוא באמת היה משמע שזה כמה מדרגות שצריך לשאוף עליהם. למטה הוא הזכיר, ואני חושב שגם האדמור בעצמו בסוף בסיכום הוא כן הזכיר את זה, שזה נפש די עשייה, כלומר שזה תלוי מאיפה, נפש עשייה, רוח די יצירה, נשמה די בריאה, ואחר כך הצילות. הוא כן תלה את זה בשורשי נשמות. אני חושב, זה גם צריך פה איזשהו שכל ישר כזה של להבחין בין, ברור שכל אדם בתוכו יש את כל הבחינות ויכול להתעלות ממדרגה למדרגה, אין ספק. אבל יש מצד שני שבאופן כללי האדם בסך הכל יותר שייך לזה. באופן כללי הנשמה שלו היא יותר... כלומר, יש חלק שהוא בבחירה, ושהוא באמת בתוכו יש השתלמות, ויש חלק שהוא בסופו של דבר קשור לטבע הבסיסי, טבע הנשמתי מדובר פה. אני חושב שחלק מעבודת האדם זה לדעת גם את זה בעצמו, כלומר, לדעת איפה אני באמת צריך לשאוף להתקדם, איפה זה העניין שלי בעולם, אז לא צריך ללכת למקום אחר. לא, אני חושב שגם יש לפעמים אדם מתקדם בתוך העולם שלו, יש גם סוג של התקדמות שאתה רואה שיש אנשים אחרים כאלה. בסך הכל, זה הרי מדובר פה על נפש של האדם, זה לא, כמובן, זה לא שטנץ כזה, טוב. אז הוא כזה, הוא מתאים לו מערה לנתיב התורה, נתיב האמת, פרק אחד מדרך השם, וזה מאמר של אדמו"ר האמצעי, כל מאמר אחר זה רק יעשה לו, לא ככה, זה נפש האדם אחת, וכל הנפש היא כלולה מכל התרי"ג, מכל 60 ריבו. אז לפעמים, יכול להיות מצב שאדם רואה מדרגה שיש את זה מישהו אחר, הוא קצת טועה ממנה, קצת מתרומם, אבל כאילו זה לא שלו בעצם. לא שזה לא שזה רע בשבילו, אבל זה מצד ההשתתפות שלי בעניין אחר. כן? יש גם בחינה כזאת ש... של התקדמות. הנה אולי רק כמה משפטים. אני מתחילה. יש להבין בעיקר עניין ההפרש בין התפעלות אלוקית שמצד הנשמה להתפעלות נפש השכלית הטבעית במוח ולב, כנה זה לכאורה מההפרש יש זה בזה. סוף סוף זה התפעלות אלוקית וזה התפעלות אלוקית. מקודם מביא לזה הוכחה. שאתה רואה שיש אדם שזה יותר ויש אדם שזה פחות. אבל מה ההפרש? ולתוך העניין בקיצור הוא כך שההתפעלות הנשמה באלוקות, אדם שמתפעל ידי השגה וחיי גוונה, הכל הוא בבחינת אלוקות ממש. גם מצד ההשגה עצמה, שרי ההשגה אלוקית ממש. ואין להשגת שכל נפש הטבעית הנ"ל ארוך אליו כלל. וגם שבהשגת שכל הנפש הטבעית כאשר מתפעלת גם כן, אין העיקר רק מצד אלוקות שבהשגה זו, שהרי לא יתפעל מהשגת שכל אחר, שאינו עניין אלוקי כנ"ל. אבל השגה זו היא מבחינת לבוש דנוגה, המסתיר על עצם האור האלוקי. כלומר, יש הבדל בין אם ההשגה היא השגת אלוקות ממש, לבין אם זה השגת אלוקות דרך לבוש של השגה אנושית. זה ככה רק פתיחה. אני אריך בזה להסביר. יותר ככה להתבונן, לקרב אלינו, כי באמת, ולצייר את המדרגה הזאת של ההשגה של הנשמה, של ההשגה מבחינת אלוקות, קשה לצייר, כי הרי אנחנו, כל מה שאנחנו תופסים, זה סוף דרך המושגים שלנו. זה בעזרת השם, נעריך, נעריך ונעריך לזה.